הרוצח הסדרתי הראשון בתולדות ישראל נמצא כבר כחודש וחצי בבית המעצר קישון, ומיוחסות לו לא פחות מארבע רציחות של נשים. כך הותר השבוע לפרסום. פיודור ביז'נרי, עולה ממולדובה בן 26 ותושב חיפה, נעצר בחודש מרס, כמה ימים לאחר שנתגלתה גופתה החרוכה של יצאנית בשנות ה-30 לחייה, תושבת אשדוד, כשהיא ללא רוח חיים בביתה. ההנחה הראשונית הייתה כי השריפה בדירה פרצה בשוגג מבדל סיגריה שנשמט והצית את המזרן. רגע לפני שתיק החקירה נסגר בלי חשד לפלילים, חש אחד מחוקרי המשטרה כי הזירה נראית חשודה. הגופה נשלחה לנתיחה וממנה למדו החוקרים כי האישה מתה עוד בטרם פרצה השריפה. ממצאי DNA שנתגלו בזירה החלו לשפוך אור על הנסיבות החריגות. בעקבות הממצאים נעצר ביז'נרי, מתקין צינורות גז העובד במפעל באשדוד, לאחר שהמשטרה למדה כי היה בדירה באותו היום. ה-DNA שאותר טעם את שלו, אלא שזו הייתה רק ההתחלה. עם מעצרו בחשד לרצח באשדוד, שבו החוקרים לכמה ממקרי המיטות הבלתי מפוענחות שהראו בשלוש השנים האחרונות ונדהמו לגלות התאמה, גם בשיטת הפעולה וגם בחלק מהמקרים בממצאי ה-DNA בזירות השונות. על פי החשד, את הרצח הראשון המיוחס לו עשה ביז'נרי לפני כשלוש שנים בשכונת נווה דוד בחיפה. הוא נקרא להקין צינור גז בביתה של דיירת עיוורת בשנות ה-50 לחייה. גופתה נמצאה למחרת היום כשהיא חרוכה. גם במקרה זה סברו תחילה כי מדובר בשריפה מקרית כתוצאה מקצר חשמלי במזגן, אך נתיחת הגופה העלתה סברה אחרת, היא נרצחה. על הגופה נמצאו ממצאי DNA וכשהשוותה אותם עתה המשטרה לאלה שנתקלו באשדוד, ההתאמה הייתה מושלמת. על פי החשד, ביז'נרי אנס את העיוורת ורצח אותה. מקרה נוסף המיוחס לו הרע בתל אביב. אומנית בשנות ה-40 לחיה נמצאה מוטלת ללא רוח חיים בדירתה השרופה. גם במקרה זה העלתה הנתיחה את הסברה כי מתה לפני השריפה. כעת מאמינה המשטרה כי גם אותה רצח ביז'נרי. המקרה הרביעי המיוחס לו הרע שוב בחיפה בבניין שבו התגורר בעבר, שוב בשכונת נווה דוד. הוא חשוד כי רצח את שכנתו האלמנה והסתלק מהדירה כשהוא מביים זירת מוות טבעי. המשטרה נעזרה באיכון מכשיר הטלפון שלו וגילתה כך כי שהה בכל זירות הרצח כמה שעות לפני גילוי הגופות. בחקירתו קשר עצמו ביז'נרי לשתי זירות באשדוד ובחיפה, אך הכחיש כל קשר למותן. הוא ציין כי באחד המקרים הוזמן להתקין צינור בדירת העיוורת בחיפה וכך נסה, ועם היצאנית באשדוד אמר היו לו כמה מפגשים. עד שהפכה השבוע חקירתו לגלויה התנהלה בחשאיות כשמעצרו מוארך שוב ושוב. היועץ המשפטי לממשלה היה מעורב בהחלטה להשאירו במעצר ואישר בחתימתו את המשך המעצר מעבר ל-30 הימים שמתיר החוק. בכוונת המשטרה להגיש נגד ביז'נרי הצהרת תובע עוד השבוע, ובהמשך תגיש נגדו פרקליטות כתב אישום, ובו לפחות ארבעה מקרי רצח. ועוד בפלילים, תושבת תל אביב בת 47, הלוקה בנפשה חשודה ברציחת אמה בת 67 בדירת האם בתל אביב. על פי החשד, הבת חנקה את אמה למוות בעת שהייתה האם במקלחת, ואחר כך קפצה בעצמה מהחלון בניסיון אובדני. היא נפלה על גג רעפים ונחבלה קלות. צוות מד"א שהוזעק לדירה עשה בהם פעולות החייאה, ובסופן קבע את מותה. הבת תישלח לבדיקה פסיכיאטרית. מועצת הביטחון של האו"ם התכנסה השבוע לדיון מיוחד בנושא הכיבוש הישראלי ברמת הגולן. זאת בתגובה על ההצהרה של ראש הממשלה נתניהו מן השבוע שעבר, ולפי הגולן עתיד להישאר בידי ישראל לעולם. בתום הדיון הצהירה המועצה שהיא מחויבת להחלטה 497 שקבעה כי כל החלטה של ישראל להחיל את החוק והריבונות שלה בגולן אינה קבילה חוקית. את הדיון דרשה לכנס ונצואלה בתמיכת מצרים, המדינה הערבית היחידה חברה במועצה כיום. שגר ישראל באום דני דנון אמר בעקבות הדיון כי קיומו הוא התעלמות מוחלטת מהמציאות במזרח התיכון. הוא הוסיף בזמן שאלפים בסוריה נטבחים ועוד מיליוני אזרחים הפכו פליטים, מועצת הביטחון בוחרת להתמקד במדינת ישראל, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. על המועצה לא לאפשר לגורמים בעלי אינטרס פוליטי מובהק להשתמש בה ככלי ניגוח נגד מדינת ישראל. בשבוע שעבר החליט ראש הממשלה לכנס ישיבת הממשלה השבועית ברמת הגולן ולמסור שם הצהרה על כך שהגולן נשאר בידי ישראל הנצח. בתגובה לכך הבהירו ארצות הברית וגרמניה, שתיים מידידותיה החשובות של ישראל, כי אין שינוי בעמדתן המסורתית, ולפי הגולן הוא שטח כבוש שעתידו צריך להיקבע במסע ומתן בין ישראל לסוריה. שתי המדינות הבהירו כי אין כל דרישה מישראל לסגת מהגולן כרגע, אך אין זה אומר שהן יכירו בשינוי חד צדדי במעמד הגולן. ביום חמישי שעבר ביקר נתניהו במוסקבה ונפגש עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. בסיום הפגישה אמר נתניהו כי נושא רמת הגולן לא עלה בשיחתו עם הנשיא הרוסי, והוסיף כי יש להם העמדה שלהם. העמדה הרוסית הרשמית תקיפה עוד יותר מזו של ארצות הברית וגרמניה, וזאת לאור הקשרים הקרובים מאוד בין רוסיה למשטרו של בשאר אסד הדוגל בבירור שישראל תיסוג ברמת הגולן. ועוד בעניינים מדיניים, ישראל דחתה השבוע באופן רשמי את היוזמה הצרפתית לחידוש המסע ומתן עם הפלסטינים, שבמרכזה כינוס ועידה בהשתתפות מדינות רבות כדי לדון במציאת פתרון לסכסוך. בהודעה מטעם משרד ראש הממשלה נתניהו נמסר כי ישראל דבקה בעמדה כי מסע ומתן ישיר הוא הדרך הטובה ביותר לפתרון הסכסוך, וכי ירושלים מוכנה לשבת מיידית לשולחן המסע ומתן. עוד נמסר כי כל יוזמה מדינית אחרת מרחיקה את הפלסטינים משולחן המסע ומתן הישיר. התגובה הישראלית מביאה ביקורת על המימד הבינלאומי של היוזמה, הואיל והצרפתים פועלים בנושא זה בתיאום הדוק עם מדינות ערב בדגש על מצרים. למעשה, טענת ישראל היא כי היא אינה מאמינה בגישה זו והיא מעדיפה מסע ומתן ישיר עם הפלסטינים. זאת אף שכל הסביבים הקודמים של מסע ומתן ישיר בין הצדדים הסתיימו בכישלון. צרפת מתכננת להמשיך לקדם את היוזמה, כשבסוף חודש מאי צפויים להתכנס בפריז עשרות שרי חוץ של מדינות מובילות, לרבות מדינות ערב, לדיון במתווה אפשרי לפתרון הסכסוך. צרפת צפויה לדבוק בנוסחאות המוכרות של מתווה קלינטון ונאום נשיא ארצות הברית ברק אובמה ב-2001, ולפיין הגבול בין ישראל למדינה הפלסטינית התבסס על גבולות 67 עם חילופי שטחים שיאפשרו לישראל לספח את גושי ההתנחלויות הגדולים בגדה המערבית. עדיין לא ברור מה בדיוק תכלול היוזמה בנושאים רגישים יותר, כגון ירושלים והפליטים. הזרוע הצבאית של חמאס, גדודי עזדין אל-קסאם, ערכה השבוע עצרת בעזה, ובה השתתפו אלפי תומכים, ואימה לחזור לתקוף את ישראל עם המצור מעל הרצועה לא יוסר. המצור על 2 מיליון פלסטינים בעזה לא יכול להימשך, אמר בעצרת סגן הלשכה המדינית של חמאס אסמאעיל הנייה. יש לסבלנות שלנו גבול. בנאומו הדגיש הנייה כי לא תוכל לקום מדינה פלסטינית ללא עזה, והזהיר את כל מי שמנסה להתעסק עם ביטחונה של עזה. בעצרת שלהב את ההמונים דובר של הזרוע הצבאית של חמאס, הוא קרא על כולם להבין שאף אחד לא יכול למנוע מאיתנו לפוצץ פצצות נוספות אם המצור לא יוסר, וגם הסירו את המצור או שיהיה פיצוץ. ולסיום, מאות אלפי ישראלים בילו השבוע את ימי חול המועד פסח ואת החג הראשון והשני בשלל אתרי הטבע, הכינרת, הנחלים, הגנים הלאומיים והפארקים. שלא במפתיע, כמויות עצומות של פסולת מכל סוג עטיפות, אריזות ושאריות מזון נותרו על הארץ, תופעה מוכרת היטב לפקחי השמורות והרשויות המקומיות. הגדולו לעשות כמה בני נוער אשר החליטו לקיים מסיבת צבעים פרועה דווקא על קירות מצודת אשדוד ים, אתר ארכיאולוגי מן המאה השמינית ומן המרשימים שהשתמרו בישראל. הקירות נצבעו בצבעי גואש צבעוניים באמצעות התזה. פקחי רשות העתיקות שהגיעו למקום מאוחר יותר מצאו באתר מחלי צבע ומברשות. בני הנוער העלו תמונה ממסיבת הצבעים לדפי הפייסבוק שלהם. מנהל רשות העתיקות ישראל חסון פנה על בני הנוער והוריהם בבקשה ליצור קשר עם הרשות באמצעות דף הפייסבוק שלה ולשוב אל המקום כדי לנקותו. הוא הקציב להם 48 שעות לעשות כן בטרם יגיש תלונה במשטרה. עד כאן להפעם, שבוע טוב, כאן דרון שפר, חיפה, מדווח לרדיו SBS.